This year is brought to you by Eshel Publications. Eshel Publications is a non-profit organization dedicated to spreading the Torah, Shiurim, and Sefarim of Rabbi Aaron Lapiansky. For sponsorships or more information, visit eshelpublications.com.
Darkei Hashgacha, echad ha-zmanim she-Moshe yedaber alav b'tzura yotzei min ha-klal haya asor b'teves, על השלושה ימים של חס טס ויוד, הוא מדבר על זה כאילו בצורה יוצא דופן, כנראה שמזל חוזה, זה לא ימים שאנשים אחרים מדברים עליהם, הוא מדבר ויש הרבה שכתוב ממנו עליו, וזהו, רציתי קצת להתעמק בעניין הזה, מנקודה אחרת, אני רוצה להתייחס לשאלה שהוא היה מעלה הרבה פעמים, אבל אני רוצה להבין את זה בצורה אחרת. אולי זה גם יעזור לנו להבין את מה חסר לנו עם מה שאנחנו לוקינו בירח טייבס, אשר מוישה הסתלק מעולם. אני רוצה להתחיל עם קושה שהוא היה מדבר עליו הרבה. זה מתאים שנתחיל עם המקום ש... הוא נתן לנו מקום לחשוב. כתוב בפוסק שהעשור בטייבס, בן אודום כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל ירושלים בעצם היום הזה. אז זה היום שמלך בבל התחיל את המצור סביב ירושלים, ובהמשך זה לקח או שנה וחצי, או שנתיים וחצי, או שנה וחצי, לא... כאילו יש כל מיני שיטות, ואז העיר הופקעה, יוזיים בתמוז, ובסמיד יש נחרב, וכן הלאה. אז מאוד מאוד קשה להבין שאנחנו נעמיד באותו מקום את החובן עצמו, את הפקיעת העיר, ואת המצור מסביב. כאילו, אז אולי גם נתחיל ממתי מלך בבל גייס את החיילים שלו. כאילו, אין לו דבר סייף. תמיד יש התקדמות ויש כל מיני עניינים כאלו. אז מה כאן, למה היום הזה עומד באותו שורה? ויש בזה איזושהי חומרה יתרה, כתוב בעבודרו מפורסם מאוד גם כן, שבעצם היום הזה, לו... עשור בטייבס היה יכול לחול בשבת, היו צריכים לצום גם בשבת. לא יכול להיות, זה רק תיאורטי, והטעם הוא שכתוב עצם היום הזה, מה שאין כן שבוע עשה בתמוז, ואפילו תשעה באב, ואנחנו דוחים את הצום, כידוע, כמו שאנחנו עושים. אז זה מאוד משונה, אז מה, זאת אומרת, אם הדבר היחידי, שנמצא בשבוע עשה בתמוז, זה השלב הראשון של המלחמה, מאוד קשה להבין אותה כל כך כחמור, ובכלל קשה להבין למה אנחנו נציין איזשהו שלב אחד בתהליך, שהיה הרבה הרבה שלבים, אין לדבר סייף. זו הייתה השאלה שהוא דיבר על זה מכמה זוויות שונות, אני רוצה לנסות להבין את זה בצורה אחרת קצת, את העניין הזה. הרמב״ם מביא את זה, מביא את כשהוא מסביר את הדלת סיימס, והרמב״ם כותב שמלך בבל שמח על ירושלים, זה ציטוט של פסוק, והביאו במצור ובמצוק. הוא הביא אותה במצור ובמצוק. עכשיו, זה תוספת של הרמב״ם. לא כתוב בפוסק, לא כתוב בחז"ל. ובעצם קצת מצטטים את זה, הסגנון הזה במצוק הביאני, זה בסליחות שאנחנו אומרים בעשר בטבת, אני לא בטוח בעדות המזרח, אבל באשכנזים ובנוסח ספרות אומרים, אז הרמב״ם מאוד מאוד חשובה, נראית שהיא באמת כאילו מגדירה משהו, השאלה מאיפה זה בא, מאיפה ולמה, למה הוא צריך להוסיף לפסוק? כתוב, שמלך בבל שמח על ירושלים. עכשיו, נראה שאלף הרמב״ם גם הבין שאי אפשר להגיד שאך ורק בגלל שהיה את המצור הזה, היה, רק בגלל שהוא נכנס כאילו את הצד הראשון, בגלל זה הכריזו צום, אז הוא מוסיף את המצור והמצוק הזה. עכשיו, אז זה מובן למה הוא מוסיף את זה, אבל מאיפה זה הגיע? אז אני חושב שהרמב״ם, שהמילים האלו נובעים מפסוק, ואני חושב שזה הפסוק, שהמשמעות של הפסוק, זה המשמעות שהרמב״ם רוצה להביע, והפסוק הוא בדברים כ"ח ג', כתוב, זה התורה, וכתוב שם את כל הדברים הנוראים שקורים בחור בית המקדש, כתוב, ואכלת פרי בטנך, בשר בניך ובנותיך, אשר נתן לך השם אלוקיך, דבר נורא, במצור ובמצוק אשר יציק לך אויביך. זה נגרם על ידי המצור והמצוק. אז הפסוק אומר שיש חלק של התוכחה שממוקדת על דברים נוראים שקורים בתוך המצור והמצוק. זאת אומרת, יש דברים שהאויבים עושים בידיים, שהם באים והורגים ועושים, ועושים את כל הדברים האלה, כל הפעולות האלו, זה דבר אחד. יש עוד דבר שכשיש מצור ומצוק, יש את כל הדברים הנוראים האלו. עכשיו, זה ברור שזה התקופה היחידי שיכול להיות מצור ומצוק, זה לפני חורבן ואחרי זה שסומכים על העיר. יש תקופת ביניים, ובתקופת ביניים הזאת מתקיים הכללה הזאת של מצור ומצור, זה ברור. אז השאלה היא, אז נכון שיש בזה תוספת צרות, צרות נוראות, סוג צרה שקורית רק כשיש מצור ומצוק, וזה לא קרה אחר כך, אבל אני רוצה קצת לתפוס ולהבין נקודה, כאילו נקודה פנימית שמונחת לדברים האלו. כל הקללות, הצרות שכתובים בתוכחה, כל אחד מבין שפיזית זה מאוד קשה וזה נורא, זה ברור, זה התוכחה, אבל יש בזה עוד משהו. כשבוסר ודום מתעצבן ומתרגז, הוא עושה דברים קשים ונוראים. כשאני שואל למה, אני אומר שהוא איבד את עצמו. הוא איבד את השליטה על עצמו ועשה זה וזה וזה וזה. זה תיאור על בן אדם. חס ושלום שצריך הקדוש ברוך הוא תיאור כזה, זה ברור. אצל הקדוש ברוך הוא, אז כל דבר מביע משהו. כל דבר יש איזה מידה כנגד מידה, יש איזשהו תהליך שקורה עכשיו משהו, שהביטוי הפיזי שלו, זה הכללות כפשוטם. אבל יש איזה פנימיוס לזה, משהו בתוכו, שזה בעצם התהליך הפנימי של זה. ואני רוצה להתמקד על הנקודה הזאת. זאת אומרת, המצור והמצוק שגורמים לאכילת פרי בטן השנוס מה שמכחו. המושג הזה שמדברים על ילדים, אז זאת אומרת, המצור והמצוק גורמים לכליית הזרע של כלל ישראל, לכליית הבנים, הם נרסים. העניין הזה של בנים, של ילידת בנים, אז אפשר לתפוס את זה כדבר חיצוני ותוספת לחיים. להבדל אלף הבדלות, מדען חילוני אומר שיש גוף ביולוגי ששומר על עצמו ורוצה לשמור על עצמו, ויש תוספת שגם כן רוצה גם להוליד, כאילו זה פעולה נוספת לקיום עצמי, בזה שהוא מוליד עוד דור, אז יש גם קיום של המין. זה גישה, כאילו, שאין משהו אחר, אז ככה ניגשים לזה. כתוב אצל רוח לימינו, היא אמרה, חבר ליבם, ומעיין מייסנכי. אז זה מאוד מעניין אם משווים את זה, למשל, בשמואל, אצל שמואל, זה חנה, אז היא באה בטענות הקדוש ברוך הוא, בשמה בראת לי שדיים, בשמה בראת לי ככלי הולדה, אם אין לי בנים. רוחל אמרה שאם עין מייסנכי, זאת אומרת שהפעולה להוליד, זה כאילו עצם תכלס האדם, זה להוליד. מושג מאוד דומה לזה, כתוב בגמרא, זה אצל רבי עקיבא, כתוב יותר ממה שעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. זאת אומרת שהרצון הזה, כשעגל רוצה לנוק, בוא נבין קצת מה הגמרא מתכוון את זה, מה התכוונו לזה. יותר ממה ש... איך מודדים את זה? כאילו איך מישהו בא ולוקח, אני יודע, איזשהו מד, יש מד חום, אז מד צר, ומודד את הצער של עגל שאין לו מה לנוק, לפרה שאין לו מה להניק. אז החבור של החזל פה היא, הרצון לאכול זה רצון על קיום. הרצון להיות קיים, לחיות, זה נמצא בלאכול. אז לכאורה אין לך משהו יותר חזק מהרצון לאכול. אז חזל אומרים לא. הרצון להניק זה הפנימיות של הרצון לחיות. אצל רבי עקיבא, אצל מישהו שהוא באמת בן עלייה בר תורה, אז השפע החוצה, שזה יוצא החוצה, זה בעצם קיום הדבר. וכשאין את זה, אז אין חיוס. החוסר חיוס שיש כשאין מה לאכול, אז זה חוסר טכני. הגוף צריך אוכל, חמצן, ויטמינים, כהנה, אז אוכל צריך לספק את זה. אבל הרצון להניק הוא בעצם התפיסת הקיום שלי. ניתן לזה דוגמה פשוטה יותר. אנשים שמתבגרים, והם יכולים להיות בריאים, די בריאים, אבל הם לא יכולים כבר לעשות שום דבר. הם לא יכולים לעבוד, הם לא יכולים, אף אחד לא צריך אותם כל כך, אף אחד לא מעוניין בהם וכן הלאה. אבל בן אדם בריא ויש לו אוכל והכל. בן אדם במצב הזה בדרך כלל מתחיל להתייבש, להתנוון, ולמות. כי ברגע שבן אדם מרגיש שהוא לא משפיע, שזה לא יוצא החוץ הפנימיוס שלו, אז זה בעצם מיסר. כי כל הקיום שלו זה שיוצא מחוצה למשהו אחר. וברגע שזה מתייבש, אין לי טעם לחיות, אין לי בשביל מה לחיות וכן הלאה. אלו הם הסוגים של התחושות שיש לאנשים. וזה הד של מה שבריא עשה אדם. עכשיו, זה נכון לגבי אדם, כי יש לו נשמס חלק הלכה ממעל, וזה נברא בשביל להשפיע, לצאת, אבל המקום שזה הכי מתבטא בעולם הרוחני, זה בתורה. בתורה, כל התורה זה דבר השם, ודבר השם חייבת לצאת החוצה ולפעול. היא לא יכולה להישאר דיבור בלבד. יש וורט נפלא מהבעל שם טוב, אני שמעתי את זה פעם אישית מהנשיא בשלום, מהסלאם הרבה, צריכים לברוכה, הוא אמר, הבעל שם טוב דיבר על המשנה, שכתוב שמי שלמד ממישהו שני דבורים בלבד, הוא חייב בכבודו, כי כמו דוד המלך, אלא מי שאומר שאפילו מן הלוך אחד, עוד אחד, כי דוד המלך לא למד מהחטופל, אלא שני דבורים בלבד, ובכל זאת הוא התייחס אליו בכבוד. אז סבשור, שאני יודע, מה זה שני דבורים בלבד? שני דברים, זה שני דברים, מה זה בלבד? אז הוא אמר שאין בעצם בתורה, אין כזה דבר שזה שני דברים בלבד. אמר, כשתורה בא ממקור נאמן, כשתורה בא ממקור של קדושה, אז היא תמיד פרה ורבה. היא תמיד מולידה, תמיד יש יותר ויותר. כמו שאנחנו עושים, כמו שאנחנו, כשדורשים דרשות בהלכה או בגדה, אז יש פה איזשהו נביאה חדשה של תורה שמגיע, אז מתוך אותם המילים שיש לי, אני היום לומד דבר אחד, מחר דבר שני, ומחרתיים דבר שלישי. ומהדברים שלמדתי, אני בונה עוד משהו ועוד משהו. זה דרך של תורה, כל אחד יודע את זה, כל אחד מבין את זה. זה נמצא בתורה. אם תרצו, זה פסוק. כתוב, כי כאשר אנחנו, אתם תקראו את זה בטח עוד מעט, או שאם לא קראתם את זה כבר, לא בטח, זה בטח לפי הזמן. כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושומע לו יושב, כי אם הרבו את הארץ, והולידו והצמיחו, ונוסן זרע לזרע ולחם לאכול, כן ידברי אשר יצא מפי, לא ישוב אלי ריקם, כי אם עשה אשר חפצתי והצליח. זאת אומרת, אין מושג של דבר השם. דבר השם זה כוח שמצמיח דברים, מצמיח ישועות, מצמיח פעולות. זה מה שדבר השם בעצם, זה כמו זרע, זה חייב להצמיח ולהפרות. אז נמצאנו למדים שתורה היא בעצם דבר השם אשר חייבת להשתפך החוצה ולהפרות ולהזריע. זה צורה של תורה. אם אין את זה, אם זה לא קיים, אז זה מת. כמו שבן אדם, יש נהר, ובן אדם לוקח סכר ושם את זה סביב הנהר, שהנהר לא יכול ללכת הלאה, והנהר חייב לעמוד מקום אחד, אז לאט לאט זה גובע. זה מתחיל להתמלא עם אפר ואבנים, ולאט לאט זה נחנק וזה נגמר. מים שלא נובעים, הם לא חיים. מים חיים חייבים לנבוע. ואם זה לא נובע, זה לא מים חמים, חיים. אז העצמיות של תורה, והעצמיות של כלל ישראל, וכל הקניינים הרוחניים שיש לכלל ישראל, הם חיים אך ורק כשהם נובעים החוצה, כשהם נקראים חיים כשיש זרימה, והזרימה הזאת, ברגע שזה נפסק, שמפסיקים אותו, שזה נפסק, אז זה מוות. אז זאת אומרת, אז זה נכון בתורה, זה נכון בבן אדם שהוא איש תורה וכן הלאה. כלל ישראל, ירושלים, זה המקום של, זה הצינור הרוחני שדרכו שופעת את השפע הזה של אלוקות לבריאה. ברגע ששמו מצור על זה, המצור במובן הפיזי, הוא מצור במובן הפיזי. אבל גם פנימה יש עוד משהו. המצור הזה הוא מפסיק, אז זאת אומרת, זה טבעת חנק שלא נותנת ל, 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 שהשפע יצא. המלבו מסביר על מצור ומצוק, זה גם פוסק בתהילים, הוא מסביר שמצור זה המציאות החיצונית ששמים סביב משהו, אני לוקח משהו ואני קושר בן אדם, זה מיצר צעדיו, זה, 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 זה מגביל אותו, זה נקרא מצור, ומצוק זה התהליך הפנימי שמתחיל להיחרב מבפנים, בגלל שמבחוץ זה נסגר. אז כמו שנתנו דוגמה של נהר שנובע, ואחד לוקח אבנים ועושה סכר, וזה לא יכול להמשיך, אז זה נקרא מצור. התהליך הפנימי שזה גורם לניוון ולהרס של נהר בעצמו, זה נקרא מצוק. אז אתה לוקח בן אדם ושם אותו בבית סוהר, אז הקירות סביב בית סוהר, המצור, זה גורם לו שהוא לא יכול לצאת החוצה, לפעול החוצה, והתהליך, בן אדם שנמצא במצור, הוא מתחיל להתנוון, הוא מתחיל איזה כליון של הבן אדם, וזה נקרא מצוק, כמו שאומרים בעברית, מצוקה, צרה ומצוקה, זה אותו דבר. אז כשכתוב בפוסק, אז חוץ מכפשוטו, רחמנא ליצלן, שזה ראי, אבל יש פה איזה תהליך פנימי. כשיש מצור ומצוק, זה מחלה את ההולדה, את הבנים. זאת אומרת, במקום שיש השפעה חוצה, דרך לידה, לידה של קלייסול, לידה של הפנימיס, לידה של כולנו, יש פה עכשיו תהליך הפוך, שמה שאמור לצאת החוצה נשאר בפנים, ובמקום להפרות ולהרבות, זה מחלה וממית, ובסופו של חורבן. אז התהליך הזה שקרה בסור בטייבס, כמו שאנחנו מבינים, שכל הצרות האלו, כל מה שקרו, זה כאין בבואה של התהליך הפנימי, כל הצרות שמגיעים, תמיד כתוב תמיד כנגד מידה, אבל אנחנו יכולים מזה להבין את התהליך הזה. דבר ראשון, כשכלל ישראל מפסיק לשפוך החוצה, לנבוע החוצה וכן הלאה, אז מתחיל תהליך של היצרות ותהליך של מצוקה, וסופו של דבר שזה מחלה את מה שיש בפנימיות. זה התהליך הנוראי הזה. אז זה נקודה מפנה אמיתית. כל עוד שיש שפע החוצה, אז יש לנו חיוס, וגם מה שבפנים חי. מתחיל להיות ברגע שמתחיל להיות ההתייבשות הזאת, שאת לא הולך החוצה, מתחיל ניוון פנימי. אנחנו גם רואים את זה בכל חלקי האדם, בדרך כלל אצל אדם בריא, אז כל התפקוד שלו זה עד 120. נכון שזה יותר איטי, או בן אדם הולך יותר איטי, בן אדם רואה קצת יותר חלש, שומע קצת יותר חלש, אבל מצופה שיהיה לו את כל חלקי התפקוד שלו עד 120. הולדה, ואברום זוקן, סורוס קינה, אין הולדה בזקנות, זאת אומרת, זה כמעט ברגע שמפסיק הולדה, מתחיל זקנה. בהלכה, בלרסנידה, זקנה היא מוגדרת כאחד שמפסיק את ההליך הזה. כי ברגע שבן אדם, ברגע שבן אדם לא יכול להיות משפיע במובן הפיזי, הוא מתחיל להצטמק וכל התהליך של זקנה. זה העניין הזה של הסובת היבס. אפשר להמשיך את הקו, רבי משה היה ממשיך את הקו הזה תמיד על השלושה ימים, שאחד מהם זה תרגום תורה ליוונית, אחד מהם זה מיסס אבטר, ואם חושבים על שני הדברים האלו, זה בדיוק מה שקרה. עזרא הספר היה דורש תורה, הוא היה המשפיע, היה מעיין של תורה, וברגע שהאמרי שפר שלו, ברגע שהוא מת, היה איזשהו תהליך של האטה בצמיחס התורה, התקנות עזרא וכל הדברים, זה היה כאילו, זה היה במקביל למה שמשה רבינו עשה בתורה שבכתב, הוא היה כאילו עמוד של תורה שבעל פה, ועם זה שהוא נפטר, אז יש איזושהי היצרות של תורה, השפע שיוצאת, בתרגום ליוונית גם כן, הבעיה של תרגום תורה בשפה אחרת היא, שאתה יכול לתרגם עצם הדבר, אתה לא יכול ללמוד שום דבר מהתרגום, כמו שיש לנו ספרים לא של הרמב״ם במשנה תורה. במשנה תורה אפשר לדרוש, אין המון דרשות, כי כל אות וכל מילה מדויקת, ואפשר להסתכל על כל מילה שלו, כמו שאנחנו עשינו, למה הוא הוסיף את המילים האלה וכן הלאה. ברגע שאתה מתרגם את זה לשפה אחרת, אתה אולי במצב הכי טוב, על המשמעות הפשוטה, אבל האפשרות לדרוש, שוב פעם ניקח דוגמה, הרמב״ם בפירוש המשניות, כתובה בערבית בעצם, יש לנו תרגום בעברית וזה מאוד יפה, אבל לדייק ולהיכנס בעומק קשה מאוד, כי אתה לא יודע בדיוק, התרגום יכול לשמור על מובן אחד, ואין לך את זה. אז זה גם עניין של הימים האלו שמצטרפים לצרות שהקיבו להם בסור בטייבס. זה בנוגע לסור בטייבס, ורציתי להוסיף כמה מילים בקשר לזה, לגודל, אני לא יודע מי מהציבור פה היה לו קשר, מי היה הולך לשיעורים, אני לא מכיר את הציבור, אבל אם אפשר, אם אפשר באיזושהי צורה להביע מה רב מוישה עשה בשבילנו, אלו שלחנו ושמענו את התורה שלו והתחברנו לזה. כשבן אדם לומד תורה ואין חידושים, אז יש בזה תהליך מסוים שכאילו זה נהיה קבוע וזה מתחיל להתייבש. כי תורה, באופי של תורה, צריך להיות שפע. זה צריך כל הזמן לשפך חדש החוצה, כמו נהר. אז יש אנשים שהכוח החידוש שלהם הוא כוח שכלי, וכמו שבן אדם אחד יכול לזכור הרבה דברים, בן אדם אחד יכול לחדש הרבה דברים. זה הוא בן אדם יצירתי מאוד, זה יפה מאוד, זה נחמד מאוד. לא על זה מדבר. יש אנשים שאתה מרגיש שהם חיים את התורה, והם הופכים להיות כמיין המסגבר, כי אם הם חוברים לתורה באמת, ואין שום הבדלה, אין שום סכר שפוקקת את הצינור ולא נותן זה ללכת הלאה, אז ההשפעה כאילו נובעת מהתורה עצמה. רב מוישה היה מים נובע ספר, כל פעם שהוא דיבר על אותו עניין תוך חז"ל, היה אור חדש. וזה לא, שזה, נכון, שזה, זה כישרון, יכול, נכון, שזה יפה ונחמד, אבל זה דברים שוליים. יותר מהכל זה חיוס. חיוס תמיד מעיין שנשפך החוצה חדש וחדש. אחרת זה עומד במקום וזה הופך להיות לא מים חיים, בסופו של דבר זה נגמר, זה נעצר, כי אין. כמו שאישה כשהיא מניקה ילד, אז ברגע היא מייצרת חלב, ברגע שהילד לא לוקח, אז החלב לא יצא החוצה, אז זה מתייבש ונגמר החלב. בן אדם שהוא, רב מוישה שחי את הדברים, והיה מחובר לאיזשהו עומק של זה, שכל פעם שהוא פתח את הפה שלו, הייתה נביאה חדשה של, 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 של התורה. הכוח החידוש שלו נבעה לא רק מזה שהוא היה מוכשר ביותר, אבל זה נבע מזה שהוא חי את זה יותר. והמעלה של התורה הזאת, זה לא רק שתמיד נעים לשמוע חידושים ותמיד טוב כאילו, להוסיף עוד תורה. להוסיף עוד תורה אפשר ללמוד עוד ספרים. כאן הפירוש הדבר ש... זה נותן לבן אדם חיות מסוימת. בן אדם, כשיש לנו משהו מוגדר מאוד, ואין שום חידוש בזה, לא חידוש נפשי, לא חידוש רגשי, לא חידוש... אז זה מתנוון. אז כל היידישקייט, חלק גדול ממה שיידישקייט נהיית כאילו... מיצוס אנושי מלמודו, וזה עומד ושקט על שמריו, ולא, זה הכל בגלל שאין חיות פנימית. אז שמעתי מה שאמרת, קלטתי את זה, רשמתי את זה לעצמי, וזה בסדר, אני יודע את זה. ומחר יש אולי תוספת ידיעה. אבל כשדברים הופכים להיות חיים, זה נותן לבן אדם חיוס. הוא בן אדם מתחבר לזה. מה, אלו שזכו לשמוע אותו ולדמוד ממנו, אז באיזשהו מקום הרגישו את המעיין הזה שמתגבר, הרגישו שזה נובע מתוך לפני 5 שנים נעצר המעיין המסגבר, ובאיזשהו מקום כל אלו שמתחברים לתורה שלו, כי אין את החידוש, מה החיוס היום הוציא, מה כאילו לאן, איזה זרע הצמיח הדבר השם היום. הדבר השם, יש איזה חזוק, שכזה יוצא מהקדוש ברוך הוא, זה מצמיח, וזה, 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 וזה נותן זרע לזורע. והזורע עצמו, זה שהולך לזרוע, יש לו זרע לזרוע. וזה נדם. קשה לדעת מה אפשר לעשות, כאילו, רב מוישה היה לו חיוס מיוחדת, כישרון מיוחד, גם מיוחד מאוד, והוא העניק חיוס לכל מי שהתחבר לזה. סומה עלינו, שוב פעם, בפרט מי שזכה לשמוע, להתחבר ולקבל קצת דם לדברים, כשבן אדם קובע לימוד, שנותן לו את האפשרות לחיות, לדוש, להתעמק, להיכנס לדבר, להבין שכשמסתכלים על חז"ל ולוקחים את זה מקופיה וכאילו הם מרוצים עם הקיצוניות של זה, אז אין חיוס בזה. בן אדם לא יכול להסתמך על מה שהוא למד ולהגיד שזה חי אצלו. הבן אדם צריך לחיות את זה וצריך להתחבר לזה. זה מן השמיים שהיום של המצור והמצוק הכללי, גם פטירוסי, זה נכנס לגדר הזה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את ההבנה איך עושים את זה, להתחבר, לדעת ולהבין איך לפתוח את הסכר הזה, ושוב פעם, שיהיה את הזרימה של החידוש, של כוח החידוש הזה, כוח החידוש לא מדבר דווקא חידושי תורה, כמו חידושי חיות, במובן של הדברי תורה, ושנזכה שהדבר השם שיוצא מפי השם לא יחזור איכם, ושאנחנו נראה את הצמיחה של, של, של הזרע שמצמיחה והלחם שאוכלים, ושהדבר השם יעשה את אשר חפצתי והצליח, שזה יחזיר לנו את המקום הזה, כתוב שלא עושה לבוא, מיין יצא מבית השם, וזה יזרום החוצה, ויתהר את הכל, הפירוש הדבר שזה יהיה מים חיים, הפנימיוס, הדבר הכי פנימי בגולו בעזרת השם יהיה, שמתוך הקודש הקדושים, מבית השם יצא מעיין, ומימיו יפוצו חוצה, יפרצו את הסחרים ואת המכשולים, ושוב פעם יהיה מעיין של מים חיים, של דבר השם שיצמיח ויזריע ויחזיר את הכל לכמו שהיה צריך להיות.